עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
ו-3 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05:22 בדיוק, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי עורך התוכנית אייל פרנק, מפיקה מאירה פרץ, האחראית על הדיגיטל נויה חסון, האחראי על הלייב מאור רטה, האחראים על השידור ב-103 FM אילי קונפלד וב-104.5 FM בני הלפרין, והטלפונים שלנו כרגיל, 1-900-722-103, למי שרוצה לעלות לשידור, מוזמן להתקשר ל-1-900-722-103, ושאלות, הערות, מענות, תלונות, מה שאתם רוצים, אפשר לסמס לוואטסאפ 054-70-103-70. אני חוזר, שאלות 054-70-103-70. כן, בשבוע שעבר לא היינו, היה חג, שבועות, ובשבוע הבא אנחנו כמובן נהיה כרגיל. כפי שאמרנו, יותר מאוחר אני רוצה לדבר איתכם קצת על תזונה בלי לפלוש למקומה של מאיה, על תזונה טבעית ועל תערוכה במוזיאון, על אירוע שיהיה. אבל לפני כן בואו נתחיל ומי איתנו על הקו. הלו.
שלום.
שלום וברכה.
שלום פרופסור קרסו.
שלום, עם מי אני?
אני אבי, מתל אביב.
כן, אבי.
בן 64.
כן.
התופעה שיש לי התחילה לפני 20 שנה, התקפצות של השרירים ברגליים, זה התחיל בלילות, לכדי אבן, ממש אבן, ועם הזמן אני מאבד הכרה, וכמובן שמאבד הכרה מתוך שינה, מהכאבים, כשאני מתעורר, אמרו פעמים נפצעתי בפנים.
אם אתה מאבד שינה מתוך, מאבד הכרה מתוך שינה, איך אתה יודע שאתה מאבד הכרה?
לא, התעוררתי. אני מתעורר מהכאבים.
אתה מתעורר מהכאבים ומאבד הכרה?
כן. ברוב כאב, לא יכולתי לסבול, לא יכול לסבול את הכאבים האלה.
אוקיי.
כאבים נוראים. עכשיו, זה עבר, קודם זה היה...
זה אחד, לכמה זמן אתה מאבד הכרה? לא, עכשיו...
לא זמן ארוך, כי אשתי לידי, היא מאירה אותי, מרימה את הרגליים.
אבל אם היא מאירה אותך, אז היא מאירה אותך משנה. בוא נחדד את זה.
לא, מאירה אותי מאיבוד ההכרה.
אבי.
כן.
מאיבוד הכרה אי אפשר להעיר. מאיבוד הכרה אפשר להתעורר. עכשיו, כשאתה אומר איבוד הכרה, למה אתה מתכוון? שאתה מטושטש, שאתה
מבול... אני נפצעתי בפנים, זאת אומרת שלא שלטתי בנפילה. נפצעתי בפנים, נפלתי על השידה, פעם על מנורה.
לא, בסדר, זה אפשר גם מסחרחורת ליפול על השידה ועל המנורה. חשוב לי להבין כדי לדעת לכוון אותך לכיוון נכון.
אוקיי.
והכיוון הוא, האם כשאתה אומר איבדתי הכרה, לא היית בכלל, בכלל מודע למה שקורה, או שהיית מטושטש, מבולבל, כמעט ומורפל.
אני הייתי מודע רק לזה שלפתע התעוררתי מזה שהשוק הפך, השריר בשוק הפך להיות כדור אבן, מאוד מאוד כואב. כאבים בלתי נסבלים. וניסיתי להרפות, עם הזמן שמתי לידי איזושהי משחה או ספרי, כדי להרפות את השריר, אבל עם הזמן זה הולך והחמיר, ואז הספרי הזה לא משפיע. עשיתי בדיקות של כלי דם, יוס איברים, עורקים, ורידים, שום דבר לא מצאו. הרופא אמר שאני לא שותה מספיק מים. זה נשמע לי מוזר, כי אני הרגשתי שזה קורה לי בתקופות של קור, שקר לי פתאום ברגל, לאחרונה זה גם קורה לא בשינה, אלא כשאני מגיע למקומות שהמזגן עובד חזק מאוד, אני מתחיל להרגיש לא טוב עם הרגל. שתי הרגליים.
עכשיו בוא תגיד לי, לפני 20 שנה קרה משהו, התחלת איזה תרופות חדשות, כדורים חדשים?
לא.
עכשיו, אתה אוכל אוכל רגיל?
אני אוכל, תמיד אני דואג לאוכל בריא.
מה זה בריא? בריא אצל אחד זה צמחוני, ובריא אצל אחד זה דיאטה ים תיכונית, ובריא אצל אחד זה...
הכוונה למודעות, אתה יודע, לחם מלא, לא מטוגנים, לא בשר.
אוקיי. כלומר, אתה אוכל אוכל מגוון.
כן.
עכשיו תגיד לי עוד משהו. אתה מתעורר ואתה מתעלף מהכאב?
מהכאב, לא יכול לסבוט את הכאב, כן.
אוקיי, אז עכשיו קרה פעם שאני יודע, לקחו לך דם, או קיבלת מכה חזקה, או היה לך כאב מסוג אחר, לא של קיבוץ שרירים, שהתעלפת?
כן.
אוקיי, זה כבר נותן לנו את סוג ההתעלפות. סוג ההתעלפות נקראת וגל סינקופה. וגל סינקופה זה מצב של תגובה של מערכת העצבים, לכאב חזק או לחרדה חזקה. הרבה אנשים שלוקחים להם דם, מספיק שמכניסים להם את המחט לווריד, הם צונחים על הרצפה ומתעלפים.
לא, זה לא קרה לי.
לא, אני אומר הרבה, אני מדבר באופן כללי על וגל סינקופה. הרבה אנשים, אני יודע, הולכים נתקלים עם הרגל בפינה של המיטה או של הארון, כאב עז ומתעלפים, או מכאבים עזים לפעמים בבטן או ממשהו אחר מתעלפים. וזה כאב שקשור למערכת העצבים. עכשיו צריכים למצוא מה הסיבה לקיבוץ השרירים. והסיבה לקיבוץ השרירים היא בדרך כלל סיבה מטבולית. מה זאת אומרת מטבולית? מטבולית לרוב היא חסרים בחומרים מסוימים. יכול להיות חסר בוויטמין E. יכול להיות חסר במגנזיום. יכול להיות חסר באשלגן, בקליום. כן? זה, אלה דברים היותר אופייניים.
איך נדע?
איך נדע? הדרך היחידה לדעת היא לנסות, אם זה לעתים קרובות, לקחת את הדברים האלה באופן מסודר. כלומר, לקחת ויטמין E למשך חודשיים. קודם כל, יש אפשרות לבדוק ויטמין E. ויטמין E אפשר לבדוק בבדיקת דם, לעומת מגנזיום ואשלגן, שזה קצת יותר בעייתי. אשלגן אפשר, אבל מגנזיום פחות טוב. כי מגנזיום, גם אם הוא לא תקין, הוא יכול בבדיקת דם להיראות כתקין. אבל ויטמין E כן אפשר, ואפשר דבר אחר, לקחת ויטמין E. לקחת 200 יחידות או 200 מיליגרם של ויטמין E באופן קבוע, כל יום, ביחד עם ארוחה שומנית, עם בארוחה שאתה אוכל, שהיא ארוחה שומנית, בדרך כלל אלה ארוחות צהריים. אז אתה לוקח כדור אחד של ויטמין E, שהוא מספג יותר טוב בסביבה שומנית, ואתה לוקח את זה לחודש, חודש וחצי, ורואה אם המצב משתפר. ללא קשר, אחרי שאתה מנסה את זה, אתה לוקח מגנזיום. לוקח כל ערב מגנזיום, לפחות 500 מיליגרם, באופן קבוע כל ערב, ורואה אם הדבר הזה משתפר. דבר אחר, אם זה לא עוזר, אחרי חודש אתה מבקש מהרופא שירשום לך כדור אשלגן, של, ויש מה שנקרא slow K, של 600 מיקרוגרם, כלומר 0.6 מיליגרם, ולוקחים כדור אחד כל ערב למשך חודש, ורואים אם המצב משתפר. אם הוא משתפר, אז ממשיכים, או הרופא יגיד לך איך לעשות את זה. אלה הדברים העיקריים שגורמים להתכווצות שרירים. אפשרות אחרת היא לבדוק, לעשות בדיקות מטבוליות שריריות, לראות אם יש איזושהי בעיה שרירית.
אז מה שהם בדקו, יהיו עורקים או ורידים?
זה דבר ש... לא, זה דבר שצריך לעשות אותו, אבל בדרך כלל זרימת דם היא לא הבעיה אצל אנשים בגיל 60. היא יותר אצל אנשים יותר מבוגרים, או אנשים שהסימן הראשון הוא שמתקשים בהליכה.
טוב, זה בגיל 40, סליחה, כן.
אז קל וחומר. כלומר, אנשים שמתחילים ללכת, ואחרי 100-200 מטר פתאום חייבים לעצור, כי הם לא יכולים ללכת.
לא, זה
לא בעיה. לא, לא, אז זאת בעיה בדרך כלל בזרימת דם אורכית.
אוקיי.
אבל אצלך זאת לא הבעיה. כך שהבדיקה היא בדיקה שעושים אותה, לך תעשה זרימת דם, זרימת הדם בסדר, אז זהו. עכשיו, ברגע שזה קורה לך, מה שקורה, אתה מתקפל במיטה וצועק.
כן.
אבל אם אתה באותו רגע תקום ותעמוד ותתחיל ללכת, הסיכוי הסביר ביותר שההתכווצות תחלוף.
אני לא יודע אם אני אהיה מסוגל
לזה,
זה כאבים כאלה שאני לא...
אני יודע, כל התכווצות שרירים שזה הופך לגוש, היא כואבת, היא מכאיבה בצורה לא רגילה.
זה ממש הופך לאבן, ועולה למעלה.
ברגע שמתחילים ללכת, השריר נרפא.
אוקיי, אוקיי.
כן.
טוב, אני מקווה שאני צריך לפתור את הבעיה.
כן.
מאוד, תודה רבה רבה.
כל טוב לך. כל טוב, אבי, ומי איתנו על הקו? הלו?
יש לי שאלה.
בבקשה.
יש לי בעיה באוכל.
עם מי אני מדבר רק?
נעמי, נעמי.
כן, בת כמה את, נעמי? נעמי, בת כמה את?
70 ומשהו.
כמה? 70 ומשהו, אוקיי.
עכשיו, אני יש לי בעיה, אין לי תאבון בכלל, בקוקו שאני אוכלת, כמו שבלחיות הנפש.
כן.
עכשיו, כל מה שאני אוכלת, יש לי צרובות, ואני פולטת, כן? וממש אני, ועכשיו, ואני לא יודעת מה, אני אומרת לך, אני רדתי במשך זאת, אני עשיתי ניתוח, כי סמרה לפני שנתיים וחצי.
כן.
ומאז אני... מאז אני ממש, איך קומרים, האוכל, דקירות, הכל, יש לי... עכשיו הם בניתוח לא סגרו טוב, לא תברו טוב את הטבור. ואז יש לי כמו שפקע כזה, וכמו הגודל, לא מרגישה, הוא כואבת לי. עכשיו חשבתי לעשות ניתוח ל...
אבל לא הסיבה, זאת לא הסיבה לצרבות, זה שלא סגרו טוב את ה...
אז מה זה יכול להיות שאין תאבון והצרבות, אני פולטת?
זה צריך ללכת קודם כל לגסטרונטרולוג ולעשות גסטרוסקופיה, לראות, יכול להיות שיש לך ריפלוקס, יכול להיות שיש לך דלקת שנקראת גסטריטיס, יכול להיות שיש לך חיידק שנקרא הליקובקטר, יכול להיות שיש לך בקע טבורי, אבל לא בקע שרואים אותו בחוץ וצריך לתפור, אלא בקע פנימי שאותו לא רואים.
עכשיו יש לי, אבל עשיתי בדיקת נשיפה, עשיתי בדיקת דם גם, עשיתי סליחה בקבוצה, גם דרך הצועה עשיתי, והכל בסדר.
אבל גסטרוסקופיה עשית?
אבל לא, אז זהו.
אני עשית את כל מה שלא חשוב, ואת הדבר הכי חשוב לא עשית.
כן, אבל אמר לי הרופא שלי המטפל מהמשפחה, בגלל שיש לי חומושים, עזרתי כיס המרה, ויש לי קוצב, אז הרופאים לא ססים לעשות לי בגלל שיש לי קוצב.
לא, זה לא נשמע לי הגיוני. היו מוכנים לעשות לך קולונוסקופיה, והיו מוכנים לעשות לך את כל הבדיקות.
כן, אבל אני, יש לי בעיה עם לשתות את החומר. אני בכלל...
לא צריך בגסטרוסקופיה לשתות שום חומר.
אמרו שצריך...
בגסטרוסקופיה לא צריכים לשתות שום חומר. גסטרוסקופיה זה מכשירים מכשירי צילום דרך הפה, לוושת ולקיבה, ורואים שם מה המצב.
ומה זה יכול להיות חוסר תאבון?
אמרתי לך, זה יכול להיות הרבה דברים. זה יכול להיות בקסר אפתי, זה יכול להיות הליקובקטר, שאם עשו לך בדיקת נשיפה, זה כנראה לא זה. זה יכול להיות דלקת שנקראת גסטריטיס, או דלקת יותר גבוהה בוושת שנקראת אזופגיטיס. זה יכול להיות בקסר אפתי, אבל של השרעפת, לא בקע בחוץ שרואים אותו.
בפנים?
כן. אבל הכתובת זה גסטרואנטרולוג.
אבל אני הייתי שבוע ביום ראשון אצל חירוג, במחלק החירוג.
כן.
והתייעשתי איתו בזה, אמרתי שמעי, כאילו רמזתי באיזשהו צורה, שאם אני עושה את הניתוח, סליחה, את השרעפתי, אז הוא אומר, סליחה, שיכול להיות שיחזור, וההחלמה היא קשה.
אבל אנחנו לא מדברים על ניתוח, מדברים קודם כל על אבחון.
הוא הבחין אותי, בחן.
אז מה הוא אמר שיש לך?
אבל שיש לי צרעפת, נוהה פקע, הוא רוצה, סליחה, רוצה לעשות, אני רוצה לעשות ניתוח, אבל הוא רוצה אישור למחלקת קוצה ומחלקת קורדולוגיה.
תראי, אני לא מצליח להבין מה הבעיה שלך. כי אם הבעיה שלך היא בקע פנימי או בקע חיצוני.
חיצוני, אני רואה, נוגעים בו. אפשר לגעת בו.
אז זאת לא הסיבה לצרבת. בכך חיצוני זה לא סיבה לצרבת. אני הייתי מציע לפנות לרופא גסטרואנטרולוג, ולא לרופא כירורג, ולקבל חוות דעת נוספת. כי מה שאת מתארת, צרבות שהן חוזרות, יכולות להיות בדרך כלל מריפלוקס. ריפלוקס זה מצב שבא עם חומציות עולות מי הכבד לכיוון הוושת למעלה, ושורפות. יש מצבים נדירים אחרי ניתוחים במעיים שיכולות להיות צרבות של נוזל מרה, נוזל מרתי.
כן, באמת, מה שאני, לפני שעשית ניתוח של כיס המרה, כמה היה לצרוב, הייתי מקיעה. ממש הייתי מקיעה צהוב, 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 כל אוכל מה שהיא, הייתי מקיעה. אני עכשיו אני לא אוכלת שומנים, לא מתוגה, לא, ממש אני, כמו שאומרים, בצורה מאוד עדינה, אני אוכלת את האוכל שלי.
עכשיו, נתנו לך לוסק, או נתנו לך נקסיום, או נתנו לך...
אני לא ככה של, כן, הכדורים, לפני אוכל, חצי שעה.
מה זה, מה זאת אומרת חצי שעה לפני אוכל?
אמרו לי חצי שעה לפני אוכל לקחת.
איזה כדור נתנו לך?
רק שני, שני, נקרחה.
אני, יש פה קצת הפרעות בתקשורת ביני לבין המאזינה, כי תכף נחכה לזה. כן,
הלו?
כן.
קוף בב נון, תת רש בב למד, ואבקוף.
קונטרלוק.
כן, בדיוק, 40 מיליגרם.
אוקיי, ואמרו לך לקחת לפני האוכל.
כן.
זה כדור שכדאי לקחת אותו אחד בבוקר ואחד בערב.
כן?
כן, כן, על הבוקר. אחד על הבוקר, בבוקר, ואחד לפני שולחים לשם.
אלה זה תופעת לוואי?
יש לכל דבר תופעות לוואי. אבל הצרבת יותר גרועה מתופעות הלוואי שיכולים להיות לך מהכדור.
כן. ממש.
עכשיו, את צריכה גם לבדוק ולראות איזה אוכל עושה לך צרבת.
כל אוכל, אפילו לחם רגיל.
אין כל אוכל. לחם רגיל בטח יכול לעשות צרבת, כי יש פה שמרים. השאלה אם את אוכלת פירה, רק פירה.
פירה לא, לא.
את רואה, אז לא כל אוכל עושה לך צרבת.
לא, אני לא אוכלת פירה. בכלל, תפחה אדמה בכלל עושה לי צרבת.
אבל פירה עושה לך צרבת?
כן.
כן או לא?
כן, כן, כן.
וירקות שאת אוכלת עושה לך צרבת? ירקות מבושלים?
לא, לא.
אוקיי. אז וניסית לאכול במקום לחם פרחיות אורז?
גם עושה לי לא טוב.
גם עושה לך. אז את צריכה לחפש איזה אוכל עושה לך טוב. משום שיש מזונות שמגרים לחומציות, ולרוב יש מזונות שהם כלליים לכולם, כי לכולם זה מטוגן, לכולם זה אישון, לכולם זה
כפ...
לא, אני מדבר על כולם עכשיו, את לא כולם, את מיוחדת. לכולם זה קפה, לכולם זה אלכוהול, לכולם זה מטוגן, לכולם זה שמרים. אבל יש אחד שיכול לאכול סושי ולא עושה לו צרבת, והשני אוכל סושי וצורב לו מאוד. אחד אוכל אורז, עושה לו צרבת, אחד לא אוכל, אוכל עושה אורז ולא עושה לו צרבת. אז את צריכה לבדוק כל דבר לחוד.
אני תוכל בודדה.
לאכול ירקות מבושלים, וכל פעם להוסיף משהו אחר ולראות מה עושה צרבת ומה לא. וללא כל קשר ללכת לרופא גסטרואנטרולוג, והוא צריך לבדוק ולראות, לראות גם את החומציות, אפשר לבדוק את ה-PH, את דרגת החומציות בקיבה, אפשר לתת לך תרופות אחרות נגד חומציות, אפשר לתת לך לשתות, ברגע שיש לך צרבת קשה, לשתות איזה נוזל, כמו...
שתיתי.
מה שתית?
זה נתנו שעשיתי את
הבדיקה
דרך...
לא, זה לא לזה, אני מדבר על, על, על כשאת בבית וכואב לך. אז
זה...
יש נוזל כמו מלוקס פלוס.
כן.
כן? או כמו חלב מגנזיה, אני לא יודע אם עוד יש
חלב
מגנזיה.
חלב אני בכלל לא.
חלב מגנזיה, זה תרופה, זה לא חלב.
מגנזיום, כן.
כל הדברים שמוצרי חלב עושים לכולם חומציות.
כן.
אוקיי?
כן.
אוקיי.
טוב, תודה.
כל טוב.
אלוהים ישמור אותך ויציל אותך.
תודה רבה, תודה.
ותדע לך שאני כל שבוע, אני יושבת שעתם ואני שומעת אותך.
אוקיי, תודה רבה. תודה רבה.
באמת, רק בורא אתן לך בריאות ותצליח בחיים.
אמן, תודה רבה.
ושמחה בלב.
תודה, תודה, תודה. וזהו אותו, אנחנו רוצים להפסקת פרסומת לפרסומת אחת בלבד, ואנחנו חוזרים. זהו, חזרנו ומי איתנו על הקו.
שלום.
שלום וברכה.
שלום, זה אני.
כן, כן, עם מי יש
לי? כן, תודה רבה, פרופסור, על כל מה שאתה עושה עבורנו. והשאלה שלי כזאת, אני נעמי, אתה כבר מכיר אותי. כן. אני בת 67, ולאחרונה ככה מתוך תחילה עם חברות, דיברנו על שינה בצהריים.
שלף שטונדה, סייסטה.
כן, שזה מזיק לבריאות.
לבריאות של מי? לבריאות של אלה שלא ישנים ורואים את האחרים ישנים. כשאני רואה מישהו שישן אחר הצהריים ואני לא ישן, אז זה מזיק לי לבריאות.
אז זאת ההתייחסות, ככה, אני חשבתי שזה רק המלצה כדי ששנת הלילה תהיה אפקטיבית יותר.
אז בואי נעשה סדר. שנת צהריים היא בריאה לבריאות, בשני תנאים. תנאי ראשון, שהגוף צריך אותה, ותכף נדבר מתי כן ומתי לא, ותנאי שני, שהיא לא ארוכה מדי. כי אם אנשים ישנים שנת צהריים, יש אנשים שמגיעים הביתה, גומרים לאכול, מתפשטים, לובשים פיג'מה, נכנסים למיטה, לא, אני לא מדבר עלייך. נכנסים למיטה, מכבים את האור, וישנים שעתיים, שעתיים וחצי, וקמים. ואם האנשים האלה ישנים טוב בלילה, אין בעיה. אם הישנים האלה, אם האנשים האלה לא ישנים טוב בלילה, אז זה לא טוב להם. זה דבר אחד. שינה של חצי שעה, גג 40 דקות, או מנוחה עם עיניים עצומות, נחשבת לבריאה. וזה קיים בהרבה מאוד מדינות, באירופה, המדינות דוברות הגרמנית קוראים לזה שלאפשטונד, המדינות דוברות הספרדית קוראים לזה סיאסטה, אנחנו קוראים לזה שנץ, ככל שמדינה היא יותר חמה ויותר טרופית נקרא לזה, כמו המדינה שלנו, זה דבר שהוא רצוי, כי בשעות החמות אפשר להיות במקום שקט, מוצל וקריר. עכשיו, אנשים שלא ישנים בלילה בכלל, אם הם נרדמים וישנים 45-50 דקות, אז זה, לא, זה כאילו על חשבון שנת הלילה, ואז קשה להם להירדם בלילה. אז פה צריכים לבדוק ולראות ולשחק.
אז אני משהו כמו חצי שעה. יופי, תודה. עכשיו עוד שאלה לגבי ביתי, אם אפשר.
בת כמה ילדה?
היא בת 30, היא ילדה לפני 3 שבועות, ומאז יש לה סדק בפי הטבעת.
יש לה פיסורה. יש לה פיסורה או דחורים?
לא דחורים. יותר כמו פיסורה, כי היה לה איזה גם הלידה הקודמת. היא לוקחת נורמלית, שהיא רכך ככה, מניקה, אבל היא אומרת שכל מי שוכחת לקחת כל יציאת כאבים עזים.
אז למה שתשכח לקחת?
לא, היא פוחדת להתמכר.
להתמכר למה? לנורמלקס לא מתמכרים. נורמלקס הוא מעשיר את נפח הצואה, לא מתמכרים אליו. בניגוד לתרופות מהדור הישן לעצירות שמגרות את המעי, נורמלקס או לבולקס או אבילקס, אלה תרופות שהנורמלקס זה סיבים. זה סיבים מסיסים, וזה לא מתמכרים לזה. מצד שני, חשוב לקחת, וחשוב, בעיקר אם היא מניקה, לשתות הרבה נוזלים.
ולאכול, גם אכילת ירקות.
אלה כן, בדיוק, כן. לאכול הרבה סיבים, הרבה ירקות, כן. הרבה, אם אין לה סכרת פירות, לאכול.
ואיך בכל זאת קורה למי שכל כך באמת מקפידה על ירקות ושתייה ומעצם הלידה?
זה קורה לפעמים בעצם הלידה, לפעמים זה גם לא קשור ללידה, יש הרבה נשים שלא אחרי לידה מפתחות פיסורה, בעיקר אחרי שיש להם עצירות. כלומר, אנשים שיש להם עצירות, סובלים מעצירות והם לוחצים, הגוש הראשון שיוצא הוא גוש מאוד קשה. והגוש הקשה הזה לפעמים פוצע או שורט את הרירית של פיית הבת. ואחר כך, כל פעם שיש פעולת מעיים, זה פותח את הפצע והפיסורה נפתחת.
כן, אבל יש גם... חיי הרגילים כמעט לא מגיעה לעצירות, כי באמת היא אוכלת הרבה ירקות.
אוקיי, עכשיו יש משכות מיוחדות, שהיא צריכה לגשת לרופא גסטרות או פרוקטולוג, שייתן לה אותם.
איזה למשל?
יש למשל, יש אנטרולן.
איך?
אנטרולן. יש רקטוג'סיק. אבל אלה תרופות שכדאי, אני לא בטוח לגבי, כי חלקם נספגות, הן גם מכילות.
מניקה.
כן, האנטרולן מכיל גם קצת חומר הרדמה מקומית, אז הוא גם משכך את הכאב. וחשוב מאוד, עכשיו לפעמים אני ממליץ לאנשים שיש להם פיסורה ויש להם הרגשה של צואה קשה, לפני פעולת מעיים להכניס נר של גליצרין. ואז השגר הראשון של הצואה יוצא יותר רך, יותר משומן, ופחות יכול לפצוע.
בכל מניקה זה בסדר?
גליצרין אין שום בעיה.
טוב,
אז תבש תצא
מזה, ואז יכולה לאורך זמן,
נגיד
עוד 3 חודשים, אפילו, אם המצב ממשיך להיות כזה?
אין שום בעיה.
מקווה שלא.
אין שום בעיה.
יופי, הרבה תודה.
כל טוב.
שבת שלום.
כל טוב. כן, הוא איתנו, הלו.
שלום, מדבר קובי.
שלום קובי, בן כמה קובי?
70.
כן קובי, אני איתך.
אוקיי, יש לי שתי בעיות עיקריות.
כן.
קודם כל, יובש בפה ולפעמים גם בגרון, בלילות.
בלילות. יובש בלילות בפה אומר שאתה ישן עם פה פתוח.
אוקיי.
אז כל זמן שאתה לא, כל זמן שאתה לא חבר כנסת זה בסדר.
אוקיי, אז זה הבנתי מזמן, רק מה, יש לי עוד בעיה שאני קם בבוקר, ואני יודע מה הסיבות, אבל אני רוצה פתרונות אולי, אולי מחוץ לקופסה. בבוקר או בלילה שאני קם לעשות פיפי, אז אני עם עייפות קיצונית, ממש עייף, עייף, עייף.
יש לך עודף משקל?
לא. אין לי עודף משקל.
האם אתה נוחר בלילה?
קצת, כן.
יכול להיות שיש לך הפרעת נשימה בשינה, ואז אתה קם עייף מאוד.
כן, יש לי דום נשימה.
נו, אז גמרנו, אז יש לך את ההבחנה, גם למה אתה ישן עם פה פתוח, וגם למה אתה קם עייף בבוקר.
כן, אוקיי. עכשיו, שתי שאלות לי. אוקיי, איזה משקעות או מאכלים כדאי לאכול או לא לאכול כדי להשפיע שיהיה לי פחות יובש בפה? זאת שאלה ראשונה.
היובש בפה הוא לא פונקציה של משקעות או אוכל. היובש בפה הוא העובדה שאתה ישן עם פה פתוח ושיש לך הפרעת נשימה בשינה. ואז אתה כדי לפצות ישן גם עם פה פתוח. אז כל זמן שלא תישן או עם סיפאפ או שתעבור טיפול להפרעת הנשימה בשינה, הדבר הזה לא ייפטר. אין אוקוס פוקוס, אין ניסים ונפלאות. אז אתה צריך לדעת שזה לא קשור, אתה יכול לשתות ליטר מים לפני שאתה נכנס למיטה, ולקום אחרי שעה עם פה יבש כמו נייר זכוכית.
יש כאלה ממליצים את הביוטין, אתה בטח מכיר.
אני מכיר מצוין, אבל זה לא פותר את הבעיה. ממליצים על הרבה דברים. תפתח את האינטרנט, ימליצו לך שאם תקנה תרופה כזאת וכזאת תהיה בריא, או אם תמרח משחה כזאת וכזאת תהיה בריא, או אם תוסף כזה וכזה תהיה בריא. ותראה 30 אנשים שיעידו שהם עשו וזה פתר להם את כל הבעיות, והכל סליחה על צורת הדיבור הוולגרית, חרטה ברטה. אז מה שחשוב לדעת זה שהפה יבש כי אתה ישן עם פה פתוח. ושאתה ישן עם פה פתוח ונושם 10 דקות, הפה מתייבש.
כן, הבעיה היא שיש, שהאף נסתם לי מדי פעם בגלל הרטיבות, ואין לי ברירה אלא לנשום יותר מהפה.
לא הבנתי מה זאת אומרת, האף נסגר דרך הרטיבות. רטיבות פותחת את האף, לא סוגרת את האף.
לא, אבל כשיש לך,
יש לך בגלל נזלת.
אם יש לך נזלת שמצטברת באחד הצדדים של האף, אז אתה אין לך ברירה, אלא לנשום יותר מהפה.
בסדר, אז תשמע, אני לא יכול לדאוג לכך שתהיה בריא עד 120 ולא תהיה לך אף פעם נזלת. אבל בוא נדבר על העניין. ניסית לטפל בדום נשימה בשינה?
יש לי סיפאפ.
יש לך סיפאפ, זה עדיין לא אומר שאתה משתמש בו.
אוקיי, נכון, אני לא משתמש בו.
נו, אז גם, אז מה זה?
תן לי לספר לך, תן לי לספר לך. אני משתמש בו לפעמים, למה? כי כשאני, כי יש לו גם עוד מכשיר עזר של לחות.
נכון.
וצריך לכוון אותו. או שזה יותר מדי גבוה ומצטבר במסכה, מצטברת יותר מדי לחות ושלוליות של מים, או שאין מספיק לחות, ואז הפה שלי מתייבש, ואני באמצע הלילה בלי להרגיש, אני מוריד את המסכה מעליי.
אתה מדבר על בעיות שהן בעיות טכניות. לאזן, אז מאזנים פעם אחת, שהוא משהו שהוא בין זה לבין זה. יש להרבה אנשים, אם אתה לא מצליח, תבקש מהחברה שמספקת את המכשיר, שתיתן לך את זה. כן? שתווסת לך אותו. אבל אתה נתלה בתירוצים טכניים במקום לפתור את הבעיה. אף אחד, אני לא אבוא אליך, אני צוחק כמובן, ואתה גם לא מצפה שאני אבוא אליך הביתה לאזן לך את המכשיר כל ערב. לא צריך לאזן אותו כל ערב. צריך לאזן אותו פעם אחת, שלא יהיה יותר מדי לחות, שלא יהיה פחות מדי לחות, שתהיה לחות עדינה. ואם פעם בלילה מצטבר קצת נוזל, אז אתה לוקח מגבת ליד המיטה, אתה פותח את זה, מנגב ומסם וממשיך לישון. אבל אז אתה ישן שנת לילה טובה, ואתה לא קם עייף בבוקר. כי דום נשימה בשינה הוא לא רק גורם לך לפה יבש, ולא רק גורם לך לעייפות במשך כל היום. הוא גם יכול לגרום ליתר לחץ דם גבוה, ולתחלואת לב וכלי דם. כלומר, יש לו תופעות לוואי הרבה יותר רציניות מלהיות עייף ביום ולא לישון טוב בלילה.
עוד שאלה קטנה.
בבקשה.
למרות שאתה אומר שאתה לא ממליץ על שום תוספות לפה כדי להפחית את היובש.
לא, אתה יכול למרוח גליצרין על הפה ולמרוח גליצרין באף, זה מקל, אבל זה לא פותר את הבעיה.
לפעמים אני שותה איזה רבע כפית שמן זית.
בבקשה, זה משמן מצוין את המעיים וזה טוב למעיים.
לא, אבל זה גם מפחית את היובש בפה.
מצוין, אני לא יודע איך שמן זית מפחיד את היובש בפה, אבל יכול להיות.
כי השמן הוא מתייבש פחות מהר מאשר מים.
תשמע, עוזר לך, אם סוס מנצח לא מתווכחים.
לא, אבל אין
בזה שום דבר רב.
חיסרון.
אין בזה שום חיסרון, יש בכפית שמן זית ביום, או שתי כפיות ביום, אין חיסרון, יש רק יתרון.
אני מודה לך מאוד.
כל טוב, ותשתמש בסיפאפ, תאמין לי, תישן יותר טוב, תהיה יותר בריא, הכל יהיה יותר טוב.
תודה אוקיי, רבה, תודה.
מספרי הטלפון תודה. שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103, וואטסאפים אפשר לשלוח ל-054-70-103-70, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים, תשארו איתנו. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. לפני שנתחיל אני רוצה רק להודיע איזושהי הודעה, לספר לכם על דבר מאוד מעניין. אתם יודעים שהאמריקאים נוהגים להגיד, you are what you eat. אתה מה שאתה אוכל. ויהיה בשבוע בין הראשון לחמישי ביוני, יהיה סוף שבוע על תזונה וביטחון תזונתי במוזיאון הטבע על שם שטיינהרד. עכשיו, תהיה תצוגה חדשה שנקראת הכדור בצלחת שלך, האוכל שלנו והטבע. ואותו מוזיאון יקדיש סוף שבוע ארוך עם פעילויות מיוחדות למבוגרים, לכל המשפחה, בנושא של תזונה וביטחון תזונתי. וזה בשיתוף פעולה ובשיתוף תוכנית עם בתיאבון של הרשות לאיכות הסביבה וקיימות של עיריית תל אביב יפו ושל משרד הבריאות. עכשיו, אנחנו חיים בעולם קצת מוזר. אנחנו חיים בעולם של שפע, נכנסים לסופרמרקטים שהם עמוסים בכל טוב, ויש לנו תחושה שתמיד נוכל לקנות כל מה שרק נחפוץ, נרצה לחם, נרצה גבינות, נרצה מעדנים, נרצה פיצוחים, אבל כיום הביטחון התזונתי הולך ומתערער, ולעיתים גם במדינות עשירות, האתגר שעומד בפני האנושות הוא לספק בעתיד אוכל לכל אוכלוסיית העולם שהולכת וגדלה. אז מה שאנחנו אומרים, מה שאנחנו מציעים, יהיו פעילויות ארוכות ופעילויות מאוד מאוד מעניינות במוזיאון בשיתוף הרשות לקיימות ואיכות הסביבה ומשרד הבריאות, ויהיו שורה של מפגשים, הרצאות, סדנאות, ציורים לציון שבוע תזונה וביטחון תזונתי. אז אני יכול להמליץ בחום על מוזיאון הטבע על שם שטיינהרד, ולהמליץ לכם לנצל את הראשון עד החמישה בחודש יוני לפעילויות האלה, ולדעת שאנחנו, מה שאנחנו אוכלים, יש אוכל בריא, יש אוכל פחות בריא, ויש גם אוכל מאוד לא בריא. אבל העיקר שבסוף יהיה אוכל. זהו, בואו נמשיך ומי איתנו על הקו. הלו?
פרופסור קרסו.
כן, שלום.
שלום, פרופסור, מה שלומך?
ברוך השם, יום יום.
אני מאוד שמח שסוף סוף אני עולה לשידור. אני לא אעייף אותך, רק בקיצור.
כן. רק תגיד לי איך קוראים לך ובן כמה אתה.
לצורך השידור?
לצורך שאתה רוצה, לצורך השידור.
השם שלי בהפקה.
לא, רק את השם שאתה רוצה בשידור, שכל עם ישראל ואשתו.
ראובן.
ראובן בחורי אתה. כן, בסדר.
תודה רבה. תשמע, אני...
ורק בן כמה אתה, וזה גיל אמיתי?
אמיתי, 78.
אוקיי, אני איתך.
נודע לי, במקרה שיש לי ידידה, נודע לי שהיא הובחנה בפילומה.
כן.
עכשיו, האם אני נדבקתי?
תראה, א', אני לא יכול לדעת, כי זה צריכים לבדוק. ב', פפילומה אצל נשים יכולה להיות מוסתרת. פפילומה אצל גברים, אם היא על איבר אמין, היא בדרך כלל נראית כמו גידולים קטנטנים, או כמו כן. קרוביות קטנטנות.
כן, כן.
ואם, אבל... ואם כן. זה קיים, אז אפשר ללכת לאורולוג, והוא יכול לצרוב את זה, או עם לייזר, או עם חומרים כימיים.
לא, השאלה שלי היא, מה אני בטוח שנדבקתי?
זה צריכים לעשות לך בדיקות דם ולראות.
אה, תודה.
אבל ההידבקות אצל גבר היא אחרת.
כן.
עכשיו,
משוכנת?
תראה, פפילומה זה גידול, שזה וירוס, שיש לו שכיחות מסוימת, שהוא יכול לגרום לסרטן צוואר הרחם. אבל, אם יש גם קיום יחסי מין אוראליים, אז הפפילומה יכולה להיות גם בחלל הפה. כלומר, אנשים שמקמים יחסי מין אוראליים, הווירוס יכול להתפתח ולגדול גם בגרון, גם בלוע, גם בחלל החזה. אז לכן... קשה לי להגיד לך אם נדבקת או לא נדבקת. יש אפשרות ללכת, אם היה סקס אוראלי, ללכת גם לרופא אף אוזן וגרון, שיבדוק טוב 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 את הגרון ואת הכל. אם לא היה, ללכת לאורולוג, שיבדוק את אזור עברי המין.
אין לי, אין.
אין, אז גמרנו, אז לא נדבקת.
מצוין, בסדר גרון. תודה רבה. תאמר לי שוב, קולונוסקופיה, האם יכולה לפגוע בשריר הטבעתי?
תראה, קולונוסקופיה עושים אלפים ביום בארץ, ולא פוגעת בשריר הטבעתי.
לא.
לא, לא אמורה לפגוע, סמים משמנים את המקום, הם מחדירים כן. את המכשיר, זה מכשיר שפעם היו אפילו משתמשים במכשירים קשיחים, כמו צינור, היום זה משהו מאוד מאוד אלסטי, מאוד מאוד פלסטי, אז אין שום, לא, היא לא אמורה לפגוע.
בגלל שזה נפגע לי, אתה מבין?
היכול להיות שהיה לך קודם פיסורה, או היה לך קודם...
לא, לא.
במקרים מאוד...
פתאום השריר לפעמים רפוי, אתה מבין?
אני מבין מה שאתה אומר, אבל אם זה משהו של פגיעה, אז זה לא פגיעה שפתאום כן ופתאום לא. אם זאת פגיעה, אז הפגיעה היא תמיד כן. כלומר, אם זה יש שריטה או יש פיסורה בגלל זה, אז יש לך כל הזמן פיסורה עד שהיא מחלימה. אם זה פגע בטונוס שלו, אז זה כל הזמן פגוע. אם זה לפעמים כן ולפעמים לא, מה שיש לך ב-99% לא קשור לקולונוסקופיה.
לא קשור לקולונוסקופיה.
לא.
בסדר גמור, בסדר, תודה רבה.
כל טוב.
רק שנייה, יש לי מרשם להרפס בגילי, אפשר לעשות?
מרשם, לא מרשם להרפס, אולי מרשם לחיסון להרפס.
לחיסון להרפס, כן, כדאי לעשות.
בוודאי כדאי לעשות. בוודאי כדאי לעשות, איזו שאלה?
בסדר, עכשיו לשיתוק שינה, מה אני יכול לעשות?
מה זאת אומרת שיתוק שינה?
יש לי שיתוק שינה, אתה יודע מה זה?
אני מכיר טוב מאוד שינה, אני נוירולוג רק 52 שנה, אבל את המושג שיתוק שינה אני לא מכיר, אלא... השיתוק שקיים באופן פיזיולוגי אצל כל אדם, שבזמן שהוא ישן, השרירים משותקים בשלב מסוים של השינה.
כן, ויש כאלה ממש סיוטים והזיות.
לא, סיוטים והזיות זה לא קשור לשיתוק שינה.
ואני לא יכול לזוז, כלום.
לא, בוודאי, לא, לא, זה דבר שהוא נורמלי, הרי תאר לך שהיו לך סיוטים והזיות ולא היה לך שיתוק, היית מרביץ ומתפרע ומשתולל, ואף מהמיטה ושובר את הראש. כלומר, כולנו, לכולנו בזמן שנת חלום יש שיתוק של השרירים. זה תופעה נורמלית.
מה הדמויות שאני מרגיש על ידי?
זה מצב של, של זה מצב שאנחנו קוראים לו מצב היפנוגוגי. זה סוג של שינה שנראית כמו מציאות, כמו חלום שהוא חלום שנראה חלום מציאותי, וזה בדרך כלל חלום מפחיד. יש אפשרות לקחת כדורים, כדורים כמו אלטרולט, שלפעמים לוקחים אותם לפני השינה, והם משנים טיפה את את הפטרן של שינת החלום, ומורידים את הסיוטים האלה.
זה מבעית, אתה יודע.
כן, זה ביעוטי לילה, זה נקרא ביעוטי לילה. קושמר. קושמר.
קושמר, בדיוק, שזה. בסדר, אני מאוד מודה לך, פרופסור קרסו.
כל טוב, כל טוב.
תודה רבה על האדיבות, על הסבלנות.
כל טוב.
תודה.
כן, ומאיתנו על הקו. הלו.
שלום.
שלום וברכה.
קוראים לי יפה שם בדוי.
כן.
אני בת 28.
כן.
והשאלה שלי היא כזאת, אני כבר בערך 4 שנים סובלת מכאב ברגל. הכאב הוא התחיל בעצם במערך ההיריון, ואז אמרו לי זה העובר לוחץ, העובר לוחץ.
איפה ברגל?
אז אני אסביר. זה בעצם מתחיל במפסעות, עובר לירך החיצוני, יורד ל...
רק שנייה, המפסעה ירך חיצונית, כן.
יורד לתאומים גם מאחורה.
וגם בצד.
וגם בצד בדיוק, אוקיי. וזה ממש יורד בכף רגל אפילו, מגיע עד שתי האצבעות בכף רגל, כי אני ממש מרגישה את זה עד שתי האצבעות הימניות בכף רגל, שם אני מרגישה אותו מתקדם.
תקשיבי, עכשיו, כן. כן. כן, כן, אני שומע אותך.
אני אומרת, גם... הכאב הוא, נגיד, שאני לוגעת, נגיד, אני משכשפת את זה, כי זה כואב לי, אז אני משכשפת, נגיד, בירך, אז אחרי כמה דקות אני מרגישה את העדף, נגיד, בתאומים. כאילו, זה מקריא לי על התאומים. עכשיו, בוא נאמר שזה היה תקופות שזה היה יותר טוב, זה היה תקופות שזה היה פחות טוב.
בשינויי יודעת... מזג אוויר זה יותר גרוע. שימי לב.
מה שאני יודעת להגיד... שהתנוחה שעושה לי הכי גרוע, זה בעצם לשבת המטה עם רגליים ישרות, בגלל שאני מניקה, אז אני עושה את התנוחה הזאת הרבה פעמים, זה התנוחה שהכי גרועה לי, וגם כואב לי בשכיבה על הגב. שכיבה על הגב, אני פשוט לא יכולה לשכב על הגב.
תראי, מה שיש לך קרוב לוודאי, זה נקרא קרוב לוודאי, עוד פעם תוכן טריק בורסיטיס, שזו הידלקת, של השרירי, של הקופסית שעוטפת את מפרק צוואר הירך. עכשיו תראי, כשאת עומדת, תעמדי, זה בצד ימין או שמאל? איפה תעמדי כמו שעומדים דום בצבא. עכשיו, כשאת עומדת דום, איפה שהאצבעות שלך נוגעות ברגל, תלחצי שם חזק בעצם, תגידי לי אם שם כואב לך.
אותם, ורנדי איפה?
מה?
לא הרמתי איפה, עוד פעם?
עוד פעם, תעמדי כשהידיים שלך צמודות לרגליים.
אוקיי.
בעמידת דום. ואיפה שהאצבעות שלך נגמרות כאילו, שמה תלחצי בכל הכוח על העצם.
כן, בטח, זה כואב לי שם מאוד.
כואב לך שם מאוד.
זה גם קשה.
וזה קשה. זה מאשר את ההבחנה שאני אמרתי לך. שמדובר בדלקת של הקופסית שעוטפת את צוואר הירך. עכשיו, האזור של צוואר הירך הוא אזור שגם מקרין, יכול להקרין לאזור המפסעה, ויכול להקרין לירך למטה בצד, ולפעמים להמשיך להקרין למטה.
אוקיי.
עכשיו, הטיפול יכול להיות או טיפול פיזיותרפי, על ידי חימום או על ידי אולטרסאונד טיפולי, לא אולטרסאונד הבחנתי. טיפול באולטרסאונד באזור הזה, או על ידי הזרקה של זריקות לאזור הזה, על ידי אורתופד, או על ידי רופא שעוסק בכאב.
איזה זריקות? מה, זריקות כאילו רק למנוע את הכאב, לא למנוע את
הבעיה? לא, 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 זריקות שהם נגד דלקת, כי יש שם דלקת מקומית. זה קרה אחרי הלידה?
זה התחיל במהלך ההיריון.
כן, יכול להיות, כי במהלך ההיריון משנים את תנוחת הלידה, בעיקר אם משמינים הרבה, אם יש השמנה מרובה. לא, אני אומר בעיקר, לא, זה לא, כן. אבל יש לפעמים שינוי בצורת ההליכה, ועומסים שונים על מפרקי צוואר הירך, וזאת שיכולה להיות הסיבה. עכשיו...
יכול להיות שהדלקת הזאת היא נוצרת בעוד מקומות בגוף, כי נגיד בימים שאני ממש ממש מתאמצת הרבה, אז אני יכולה להרגיש את אותו כאב בזרוע, את אותו סוכב עמום.
לא, זה לא, זה לא מתאים לזרוע.
לא מתאים.
עכשיו, אם את שוכבת על הגב, ומקפלת את הרגליים, את הברכיים לכיוון הבטן, ומפסקת את הרגל, את תרגישי גם כאב.
אם אני שוכבת על הגב, מפסקת אותה.
את מבינה מה שאני אומר?
כן, נכון, זה במפסע.
במפסע, את מפסקת, את מרגישה שם גם כאב.
נכון.
כן, אוקיי, זה מתאים להבחנה.
אז זה או פיזיותרפיה, או...
תתחיל לפיזיותרפיה, שזה הדבר הכי טוב בשלב ראשון.
בשלב ראשון. וצריך פיזיותרפיסטים כאילו משהו מומחה, או כל פיזיותרפיסטים?
כל פיזיותרפיסטים יודעים לטפל בזה, תגידי להם איפה כואב לך, תראי להם על צוואר הירך ועל המקום, תראי להם על המקום שאיפה שאמרתי לך ילחוץ והוא רגיש וכואב, אפשר לעשות שם קצת חימום, אפשר לעשות שם אולטרסאונד, אפשר לעשות סוגים של מסאז'ים, אפשר להשתמש במשחה של טראומיל, שעשויה מארניקה, שזאת משחה שהיא לא מכילה שום חומרים שיכולים להזיק לתינוק, וזהו.
עוד שאלה קטנה, יכול להיות קשר לחוסר של
בי-12? תראי, חוסר של בי-12 לא טוב שיהיה לך בהיריון ובהנקה, אז אם יש לך חוסר של ויטמין בי-12, אז הכל יכול להיות קשור, גם עייפות.
קיבלתי זריקות, אבל אני...
כמה זריקות קיבלת?
קיבלתי סדרה של 8.
מתי קיבלת את האחרונה?
לא, לפני הרבה זמן, לא יותר,
יותר מחצי שנה. לא, אז תבדקי אם חסר לך, ואם חסר לך, לקבל עוד סט של זריקות.
עוד פעם, הבנתי, הבנתי. בסדר, גמור, יופי, תודה רבה רבה.
כל טוב, כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו? כן, אוקיי. חשוב לדעת שוויטמין B12 זה ויטמין שחשוב לכל אחד מאיתנו, ויטמין B12, אם הוא חסר, הוא יכול לגרום לנשירת שיער, הוא יכול לגרום להפרעות בציפורניים, הוא יכול לגרום להפרעות במערכת העצבים, הוא יכול לגרום לעייפות, הוא יכול לגרום לאנמיה, הוא יכול לגרום להפרעות בריכוז, הוא יכול לגרום, אני יכול לתת לכם עוד רשימה של 30, 40, 50, 60 סיבות לא טובות של חוסר ויטמין B12. אז שווה לקבל B12, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום, שמי דרורית, אני כן בת דרורית. 62.
כן, דרורית.
רציתי לשאול את השאלה הבאה. אני חליתי לפני כשנה וחצי בדלקת מפרקים, סרונגטיב RA.
אוקיי.
ומאז אני בחיפוש אחר התרופה המתאימה, בטות רק שעת.
שאלת מיליון הדולר, תכף נדבר על זה, כן.
בסדר, עכשיו אני לפני, קיבלתי כבר אישור לתרופה חדשה ביולוגית רינבוק.
איזה?
רינבוק.
כן.
כמובן שלפני שהתחלתי עם כל התרופות הביולוגיות, עשיתי את כל
החיסונים, כן.
כולל שלווקת חוגרת. מאה כמובן. עכשיו, כשקיבלתי את ההפניה לרינבוק, להתחיל עם זה, קיבלתי בקשה מהרופא לעשות גם את החיסון החדש של שלווקת חוגרת שנכנס לארץ.
הוא כבר הגיע?
הוא כבר הגיע. כן.
השינגלקס,
עכשיו,
אוקיי.
עכשיו, זה מיועד לבני 65 פלוס.
כן, או לאנשים, או לאנשים כן. שצריכים לקבל טיפולים ביולוגיים, או טיפולים בסטרואידים, שזה יכול טיפה להוריד את מערכת החיסון. אז זה גם נכון. את קשורה לאותה קבוצה.
אבל אני לפני כחצי שנה קיבלתי את החיסון הקודם. השאלה שלי היא, האם אני צריכה עכשיו לקבל את החיסון החדש?
כדאי, כדאי, כי הוא מכיל יותר זנים, כדאי. והוא מכיל יותר זנים, ולא רק זה, אנחנו יודעים שהנוגדנים מהחיסון הרגיל, כנראה חלקם נעלמים כבר אחרי 5 חודשים. אז אנחנו ממליצים לקבל את החיסון החדש.
אז זאת אומרת, לא להתחיל את התרופה הזאת, עד שאני, כי בהוראות של התרופה הזאת, שהן עוד מפחידות, כתוב שלא ניתן לקבל את, את החיסונים האלה, אם מתחילים את התרופה. אז לא
נכון,
להתחיל,
לא
את,
לא
התרופה.
להתחיל את התרופה. לחכות עוד שבוע, לגשת לקופת חולים, לקבל את הזריקה, לחכות שבוע אחר כך, או שבועיים אחר כך, ולהתחיל את הכדור.
100%, תודה רבה לך.
כל טוב, כל טוב. כן, זהו רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה, לא לפני שנודה לאייל פרנק, עורך התוכנית, למאיר הפרץ המפיקה, לנויה חסון, האחראית על הדיגיטל, למאורת, האחראי ללייב, לאילי קונפלד שאחראי על השידור ב-103 FM ולבני אלפרים ב-104.5 FM. הטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-907-22-103, אני חוזר, 1-907-22-103, ובוואטסאפ אפשר ליצור איתנו קשר, לשאול שאלות ב-054-999-4399. 70-103-70, פרסומות, חדשות, נחזור אליכם מהעבר השני של השעה, תישארו איתנו.
ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103
103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. השעה היא 1:05 דקות ו-41 שניות. אני איתכם פה ליד המיקרופון, איתי אייל פרנק, עורך התוכנית, מירה פרץ המפיקה, נויה חסון אחראית על הדיגיטל, מאורת האחראי על הלייב, אייל קונפלד אחראי על השידור ב-103 FM, בני הלפרין ב-104.5 FM, והטלפונים שלנו כרגיל, 1-900-722-103 למי שרוצה לעלות לשידור, אני חוזר 1-900-722-103, ושאלות אפשר לשלוח בוואטסאפ ל-054-70-103-70, ואנחנו ממשיכים ומי איתנו. הלו.
שלום.
וברכה.
מדברת אסתר גרוס.
כן, אסתר.
ואני רוצה...
רק בת כמה את, אסתר?
אני רוצה לשאול בקשר לבעלי.
שהוא בן?
86.
אני איתך.
ופשוט אני שומעת התוכניות כבר כמה שנים.
כן.
והחלטנו בסופו של דבר שהאוניברסיטה הטובה ביותר לרפואה זה אחד בשם פרופסור קרסו.
תודה רבה, תודה.
עכשיו העניין הוא כזה. זמן בחודשים האחרונים הוא מרגיש עייפות גדולה מאוד וסחרחורת. ונוסף לזה יש לו גם את ה... ופשוט יש סכנה בהליכה. עכשיו יש גם, אולי ניקח בעיה?
כן. שכל הבעיות קשורות, חלק מהבעיה.
אני יודעת, ואף אחד לא מקשר, זו הבעיה שלי.
כן.
ו... יש לו כאבי פרקים, ועכשיו גם כאבי שרירים.
כן.
ונוסף לזה, אז העניין של חוסר שמיעה זה לא בעיה, אבל הבעיה היא שהוא פשוט חלש מאוד.
זה חלק מהעייפות וחלק מחוסר היציבות.
אני הייתי רוצה גם להתאים לו תזונה נכונה, שאני לא מוצאת אותה כל כך. אם
אז,
אפשר,
אז בואי נעשה, בואי נעשה קצת סדר. גיל 86 הוא גיל שהרבה מאוד אנשים...
סליחה?
גיל 86.
כן.
בואי נגיד, אחרי גיל 76. לא, לא, אני לא צוחק. אחרי גיל 76...
לא, כשאתה הולך לרופא, אומרים לך גיל, אני יכולה להישאר בבית.
לא, 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 אני אומר, אני מדבר באופן כללי, וחייך אני ארד ללבל הפרטני, כי יש אנשים, אני שמעתי היום ברדיו, באחת התוכניות... על אדם בן 96 שעדיין מלמד בבית ספר מתמטיקה.
אשרב.
ושמעתי אותו בצלילות שבו, בהיגיון שבדבריו, ובזה שהוא הולך כל יום לעבודה, ובשכל שהוא אמר, שאמרתי, הלוואי עליי בגילו בצלילות כזאת ובפעילות כזאת.
אמן.
אז זהו שאדם... התירוץ שאומרים לכולם, טוב, מה אתה רוצה, אתה בן 80, או
כן,
מה אתה רוצה,
אני...
זה תירוץ שהוא לא סיבה,
נכון.
כי יש כאלה ויש כאלה.
יכול להיות אבל... שלא קיבלנו הדרכה נכונה, לכן החלטתי...
אז בואי נעשה סדר כזה. קודם כל, מה שחשוב לבדוק, זה בדיקות דם כלליות, כולל ויטמינים.
כן.
שמה שבדרך כלל לא עושים בקופות חולים. כולל ויטמין B12, וכולל ויטמין, כולל ויטמין חומצה פולית, וכולל ויטמין D.
חשוב, הדברים... חשוב איזה D?
הם בודקים D3, זה מה שחשוב.
D3, כן.
עכשיו, זה דבר אחד שחשוב לבדוק, ואם חסר להשלים, ואם חסר לא לתת כדורים, אלא אם זה ויטמין B12, לתת זריקות. אם חסר הרבה, כי הזריקות נספגות מהר ומשפיעות יותר מהר.
כן.
עכשיו, אם החסר הוא חסר כרוני, אז לא תמיד אפשר לתקן את זה. אבל זה דבר שמאוד מאוד חשוב, זה דבר אחד. עכשיו, צריך לראות שאין אנמיה. כי אנמיה גורמת לסחרחורות, גורמת לעייפות, גורמת לחולשה. זה דבר נוסף. דבר שלישי, צריך לראות איזה תרופות האדם מקבל. כי חלק גדול מהתרופות שאנשים מקבלים, גורמים לעייפות, גורמים לסחרחורות, גורמים לחוסר יציבות.
ואין מי שמקשר ביניהם.
אז זה מה שצריך לעשות, זאת החוכמה הגדולה.
איך אני אעשה אותה?
משום שאם אדם, צריכים לגשת עם, לבקש תור לפרמקולוג קליני בקופת חולים.
פרמקולוג.
פרמקולוג, כמו פרמקולוגיה. כן.
לוג.
קליני בקופת חולים.
סליחה.
כן.
מה, אמרת לי משהו בקשר לחומצה כפולית באופן כללי?
כן, חומצה כפולית אפשר לקבל בכדורים, כי היא נספגת יותר טוב מאשר ויטמין
B12. כדורים יותר טוב?
לא, לא, אין זריקות של חומצה פולית, זהו.
כן.
עכשיו, וגם כל המולטי ויטמינים מקבוצת B. עכשיו, הרבה מאוד אנשים בגיל מבוגר לא אוכלים אוכל מגוון. וכשלא אוכלים אוכל מגוון, חסרים כל מיני מרכיבים תזונתיים, מה שאנחנו קוראים להם trace element, יסודות קורת. חומרים שאנחנו צריכים אותם במינונים מיקרוסקופיים, כמו בורון, כמו טכנציום, כמו נחושת. טכנציום. לא משנה, כל מיני חומרים, אפשר לקנות מולטי ויטמין ומולטי מינרל בבית מרקחת, ולקחת כדור אחד ביום.
מולטי ויטמין?
או מולטי מינרל, ושמכיל גם מולטי ויטמינים, מולטי מינרלים ויסודות קורת.
ויסודות
קורט. כמו למשל פארמטון, או צנטרום.
אני רושמת את הכל.
כן, שאלה דברים שמכילים, ולהחליף כל פעם. כלומר, נגמרת קופסה של משהו אחד, לקחת קופסה ממשהו אחר. כי כל חברה מכינה הרכבים קצת שונים. עכשיו, חשוב מאוד לראות שהכדורים שהוא מקבל, לא מורידים מלחים מהגוף. כי אם זה כדורים ללחץ דם, למשל, אם הוא מקבל כדורים ללחץ דם...
וגורמים ללחץ דם.
לא, מורידים לחץ דם. כי אנשים שיש להם לחץ דם גבוה ומקבלים כדורים ללחץ דם, לפעמים בשינויי תנוחה או במצבים מסוימים, לחץ הדם הוא נמוך.
ובאמת זה מה שקורה?
ואז הם מרגישים חולשה ומרגישים עייפות ומרגישים חוסר יציבות ומרגישים סחרחורות.
איזה כיף לשמוע.
עכשיו, דבר נוסף, חשוב שהתזונה תהיה תזונה עשירה בחלבונים. משום שהרבה מאוד אנשים מבוגרים לא אוכלים מספיק בשר או דגים, או סויה, או חלבונים אחרים.
סליחה, ואז... יש אבקת חלבון, יש ערך?
תראי, אם לא אוכלים חלבון, אז כדאי לקחת אבקת חלבון.
כן.
ואז החלבון, הדבר הזה גורם לכך שהשרירים מדולדלים.
כן.
הרי חלק גדול שאת רואה אנשים מבוגרים, את רואה את האור תלוי.
נכון.
וכשהאור תלוי אומר שפעם מתחת לאור התלוי, האור היה מתוח כי היה שריר מתחתיו.
נכון.
והשריר יצטמק.
כן.
כשאין שרירים, אין כוח לעמוד ואין יציבות, ויש עומס יותר גדול במקום על השרירים, על המפרקים. זה הכל מעגל קסמים.
כן, את הקסם הזה כנראה אפשר לוותר, כן.
כן, אז בדיוק, אבל חשוב מאוד לאכול
פחמימות. מה שאמרת עכשיו, אין לי מילים, כן.
כן, אז מה שצריך לעשות, לדאוג לאכול יותר חלבון, לאכול חלבון,
אצלנו כמעט כל יום אוכלים עוף.
כמה עוף? ליגלה?
או המשולש הזה.
כן, או ירח.
על יד הפליס. לא ליגלה.
ירח.
איך קוראים לזה? ירח.
כן. אוקיי, אבל אולי פעם בשבוע לאכול בשר. פעם בשבוע, לא יותר.
חשבתי שבשר לא.
לא, אפשר פעם בשבוע.
ואפשר... וביצה בבוקר.
ביצה בבוקר מצוין. ולאכול דגים, זה גם טוב.
אצלנו דגים יש, כי שבת בלי דגים אין.
מצוין. אבל חשוב מאוד לא שיהיה על השולחן ולאכול איזה שפיץ קטן, אלא להתחיל, תראי, להתחיל בזה את האוכל. כי אם מתחילים את האוכל בשתי כוסות מים, אז אחרי איך אין תאבון לאכול.
בדיוק.
אז לכן צריכים להתחיל את האוכל בחלבון. תראי, כשאני אומר לאנשים שרוצים לעשות דיאטה, אני אומר להם, לפני שאתם מתחילים לאכול, תשתו שתי כוסות מים, אחר כך תאכלו צלחת של ירקות, ואחר כך תאכלו את האוכל. ואז עד שהם מגיעים לאוכל... לא, 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 תקשיבי, זה לא לגבי בעלך. כשאנשים צעירים באים ורוצים להרזות, אני אומר להם, קודם כל תשתו שתי כוסות מים, אחר כך תאכלו ירקות, ואחר כך תאכלו את האוכל. ואז עד שמגיעים לאוכל, כבר הבטן מלאה במים ובירקות, ואז הם אוכלים פחות. אצל בעלך אני רוצה שהוא קודם כל יאכל את ה, את ה, את החלבון ואת אחר כך את הירקות. ואחר כך שישתה את המים.
כי אצלנו בכל ארוחה יש גם סלט, השאלה אם זה לא מוגזם.
לא, לא, זה בסדר גמור, להפך. ולהוסיף קצת שמן זית לסלט.
כן. גם לימון אפשר?
בוודאי. את יודעת למה?
לא.
לימון מוסיף המון? זה הבדיחה.
חשוב אבל... אם זה בבקבוק או טבעי?
לא, מה, צריכה, מה את אומרת? חשוב אם זה... לא, לא שמעתי מה שאת שאלת, את שאלת...
שאלתי אם צריך, אפשר גם מבקבוק או לימון
רצוי, ממש. רצוי לימון טבעי.
אבל לא תמיד מוצאים אותו.
אם לא מוצאים, אז אין, איך אבא שלי אומר, אם אין לימון טבעי, שותים לימון מבקבוק, אם יש, שותים לימון טבעי.
אהה, צריכים ללכת לשם, ועכשיו יש בעיות אורתופדיות. קשה
להתחיל לטייל. כן. עכשיו, חלק גדול מכושר זה ללכת. אז קשה לו ללכת הרבה, אז שילך נגיד 10 דקות פעמיים ביום.
10 דקות.
לא בימים חמים כמו היום, אבל ימים חמים כמו היום. אני מניח שהוא קם מוקדם בבוקר. נכון? הוא קם מוקדם בבוקר?
סליחה?
הוא קם, הוא מתעורר מוקדם בבוקר?
הוא פשוט קם בחמש וחצי, כי הוא הולך למניין ראשון בבית הכנסת.
והוא הולך ברגל לבית הכנסת?
עם הקל.
מצוין. ומה המרחק לבית הכנסת?
לא רחוק. זה המזל.
אוקיי, בסדר גמור. אז ללכת עוד פעם אחר הצהריים, שילך גם למעריב.
אני מקבלת את זה אם יש משהו ש... משהו נוסף.
לא, פשוט לראות שאין תרופות שיכולות לגרום לזה, ולקחת לו כמה פעמים ביום, אולי לחבר אותו למכשיר שנקרא הולטר של לחץ דם, כדי לראות שאין שעות ביום של לחץ דם שהוא נמוך מדי, ואז יש לו פחות כוח, פחות אנרגיה, והוא יותר עייף.
הוא פשוט באופן קבוע שיהיה איתו?
לא, 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 זה מחברים לי יומיים שלושה.
אה, אוקיי. זה אפשר לקבל מקופת
חולים. בוודאי,
בוודאי. אז אני... יש עוד משהו
שאני יכולה לשמוע? כן, להתעסק, להיות עסוק. לא לשבת ולבהות, או לא לשבת ולראות טלוויזיה, או לא לשבת...
הוא תמיד עסק בהרצאות, עכשיו הוא קצת...
אז שיהיה להיות עסוק, ללכת לשמוע, לשמוע פודקאסטים.
מה?
פודקאסטים. פודקאסטים זה יש... אפשרות ברדיו או בתוכניות מסוימות או דרך הטלפון, גם דרך טלפון, גם דרך טלפון כשר, גם דרך טלפון כשר, אפשר לשמוע הרצאות, אם הוא יהודי.
הוא עסוק כל היום.
אוקיי, זה חשוב, להיות עסוק כל היום.
אני חושבת שפחות או יותר קיבלתי, כי אבל את כל הבעיות שקיימות, אתה כמעט פתרת.
נו, אני שמח.
כן, דבר אחד שכחתי.
בבקשה.
יש לו גם דליפת שתן, ויש לו יובש בפה.
אוקיי, יובש בפה יכול גם כן להיות מתרופות מסוימות.
מתוך מה?
מתרופות מסוימות.
אופה.
כן, יובש בפה יכול להיות גם מבעיה בפה, צריך לבדוק שאין לו דלקות בחניכיים.
הוא היה אצל רופא... אף
רוזים
גרון, השאלה אם זה פותר
לא,
את זה.
לא פותר את זה, צריך רופא שיניים, לראות טוב את השיניים, לראות שאין הששת, לראות שאין חלדלקת בחניכיים. והוא נוחר בלילה?
סליחה?
הוא נוחר בלילה?
לא, אבל ראיתי שהוא יושן עם פה פתוח.
אוקיי, זה יכול לגרום גם כן ליובש בפה.
מה אפשר לעשות עם זה?
מה אפשר לעשות עם זה? זה קצת בעיה. סליחה? אין הרבה מה לעשות.
אין הרבה מה לעשות. אני פשוט...
אבל אם יש לו יובש בפה, יש סוכריות, יש לו סוכרת?
גבולית בהתחלה.
גבולית בהתחלה, זה גם יכול לגרום ליובש בפה, אבל יש סוכריות כמו טיק-טק או מנטה, שהן סוכריות בלי סוכר.
קומנטה, כן, אמרתי נכון.
טיק-טוק. טיק-טוק או סוכריות בלי סוכר, שיהיה לו מדי פעם.
זה הוא לוקח ליד המיטה.
כן, זהו.
עכשיו אני רוצה פשוט להודות לך.
כל טוב.
אני ותמשיך להטיל אנשים.
תודה רבה, תודה, שתהיה שבת שלום.
ואני רוצה לאחל לך באמת שבת שלום מבורך, ותמיד, ותמיד טוב.
תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.
אין לי מילים לומר.
תודה. רבותיי, אנחנו רוצים להפסקה של פרסומת אחת, ומיד חוזרים. חזרנו ומי איתנו. הלו? הלו? יש... כן, הלו?
הלו?
כן, שלום.
שלום,
לא יודעים שאני על הקו. הנה, את על הקו, אני מודיע לך.
יופי, תודה לך.
רק שנייה, את מדברת דרך דיבורית?
כן, אני
אסגור. לא, תסגרי שאני אוכל לשמוע אותך בצורה ברורה.
עכשיו יותר טוב?
כן, הרבה יותר טוב.
יש לי בעיה עם נכדה, יש לי נכדה בת 19.
כן.
שלא חסר לה בעיות רגשיות, יש לה מדיין הבעיות קשר וריכוז, קשיי למידה, והיא לא מוכנה בשום אופן ללכת לטיפול. והבעיה הכי קשה היא שהיא מרטיבה בלילה. השאלה אם יש משהו פיזיולוגי, תרופתי, שאפשר לתת לה, כי זה נורא בה, היא גם מאוד שמנה. ממש שמנה, והיא לא אוכלת בצורה מסודרת.
תראי, אני מניח שיש פה בעיות רגשיות יותר קשה.
יש, יש בעיות רגשיות, אבל היא לא רוצה לשמות על הפתיקום.
את יכולה להביא סוס למעיין, את לא יכולה להכריח אותו לשתות.
לא, אני שואלת אם יש איזו תרופה, שאפשר לתת לה אולי לפני השינה.
יש תרופה לא... שאפשר לתת לה, אבל צריך לבדוק את זה. יש תרופה שנקראת מילרין. יש תרופה.
מילרין?
כן. אבל צריכים לגשת לרופא אורולוג, או לרופא גניקולוג, או לגניקו-אורולוג.
שהוא... מה זה חשוב לגניקולוג?
יש תחום שהוא בין גניקולוגיה לאורולוגיה. עכשיו, צריך קודם כל לעשות לה בדיקות, לראות אם מבחינה פיזיולוגית כל המערכת, כל הצנרת תקינה. ב-99% הצנרת תקינה.
כן, עשו לה את הבדיקות, הבדיקות שלה בסדר.
אז צריכים לתת לה את התרופות, לגשת לרופא.
יש לה עוד בעיה שיש לה אפילפסיה.
אז יכול להיות שהיא מקבלת התקפים בלילה ואז בורח לשתן?
לא, אין לה התקפים, הבעיה שלה זה מצמוץ כל הזמן בעיניים, והיא לוקחת תרופות כל הזמן.
מצמוץ בעיניים כל הזמן זה לא אפילפסיה.
אפילפסיה, היא מקבלת תרופות, אבל היא בסדר, היא מאוזנת, השאלה היא...
היו לה גם התקפים גדולים?
לא היה, פעם אחת...
כל האפילפסיה שלה זה מצמוץ בעיניים?
היה לה פעם אחת שהפסיקה כמה זמן, אמרו שאולי זה לא אפילפסיה, זה רופאה נורולוגית, אמרה לה שזה אולי לא אפילפסיה, ושתפסיק את התרופות לניסיון. ואז היא קיבלה התקף, ומאז היא חזרה לתרופות. אין לה התקפים בכלל.
אני רוצה לשאול משהו. שאת אומרת כן. מצמוץ בעיניים, המצמוץ הוא 24/7, כל הזמן?
לא, בעיקר בשמש, בחוץ.
וזה רק בשמש בחוץ?
בעיקר בשמש בחוץ,
והיא מאבדת גם... זה בשתי העיניים בבת אחת?
כן, זה כאילו היא מרימה את העיניים כלפי מעלה, את הריסים היא מרימה כלפי מעלה, קוראים לזה מאפנפת,
ממצמצת.
מאפנפת.
מאפנפת, אוקיי. עכשיו תגידי לי, וזה, כמה זמן זה נמשך?
מה,
תראי, המצמוץ שלעצמו זה לא התקף אפילפטי. יכול להיות שיש לה גם אפילפסיה וגם מצמוצים.
אז זהו, שעשו לה את כל הבדיקות, היא הייתה בבית חולים, והיה ספק כל הזמן שאולי זה לא אפילפסיה. אז נורולוגית אחת אמרה, את יודעת מה, תפסיק את התרופות, ונראה מה יקרה. ואז שפסיקה את התרופות, היא קיבלה התקף, ממש...
לא, אז יכול להיות שיש לה אפילפסיה.
כן.
שמאוזנת על ידי תרופות.
כן.
וללא כל קשר, יש לה את המצמוצים, שזה בעיה של... זה כמו טיקים, טיק.
עכשיו השאלה אם זה מאוזנת, השאלה היא שהיא גם מאוד שמנה והיא קיבלה אפילו את הזריקה הזאת נגד השמנה וזה לא עזר לה.
כן, משום שאת הזריקה נגד השמנה צריך לעשות עם דיאטה, כלומר צריך קצת לשמור. אבל...
היא אוכלת מה שנקרא אוכל נפשי.
אכילה נפשית, כן. תראי, יש פה...
קצת, עם דימוי עצמי מאוד נמוך.
בוודאי, אם היא שמנה, ואם יש לה אפילפסיה, ואם היא לא מתפקדת, ואם היא מרטיבה בלילה...
היא הולכת לשירות לאומי עכשיו.
כן.
אבל חוץ מזה, היא אין לה חברה, היא בבית, והיא לא רוצה בשום אופן לשמוע על טיפול.
נו, זה, תראי...
מה שנורא מפריע זה הרטבה, כי היא מרטיבה, ואז יש רעי...
אבל הרטבה, לא הרטבה היא הרטבה שהיא בלילה, נכון?
כן.
עכשיו, נכון. בלילה היא קמה בבוקר, היא מתרחצת, היא מחליפה לבגדים, ואז היא לא מריחה משתן.
נכון, אבל אז... כל המזרון שלה והבית מריח משתן.
כן. אז קודם כל, המזרון אפשר לשים שעוונית, והסדינים אפשר להחליף, ויכולה להיות בלילה, ויכולה להיות בלילה עם תחתונים שהם תחתונים שמונעים דליפה של השתן. כלומר, לריח של השתן בבית יש פתרונות.
אבל מה, אתה חושב שזה גם מאוד פוגע בדימוי
שלה? בוודאי, זו שאלה, לכן אם היא לא רוצה טיפול פסיכולוגי, את לא יכולה להכריח אותה.
לא, מה שאני שואלת אותך בתור רופא, אם יש איזה תרופה
ש?
שיכולה לקחת לפני השינה.
יש תרופה שלפעמים עוזרת, לפעמים לא עוזרת, צריך לנסות ולראות. צריך לגשת לרופא ולהגיד תרופה נגד הרטבת לילה, שלוקחים אותה בערב לפני השינה, או מסניפים אותה, או בולעים אותה.
אתה מכיר תופעות שזה בגיל כזה שמרטיבים?
כן, בלילה? כן, יש הרבה אנשים שבגיל 19 מרטיבים. בצבא אנחנו רואים חיילים שלפעמים מרטיבים. כן, זה, יש אחוז קטן.
במשפחה של הבת שלי כל הילדים נגמלים מאוד מאוחר.
בסדר גמור, זה לא נורא. בסוף כולם נגמלים, בסוף כמעט כולם נגמלים. יש אחוז קטן מאוד, אני לא, לא יודע אם זה אחוז אחד או חצי אחוז, אני לא זוכר את הסטטיסטיקה, שממשיכים להרטיב הלאה.
כן?
כן.
זה נשמע מאוד בעייתי בעיניי.
זה בעייתי בכל עין, לא רק בעינייך, אבל זה מה יש. טוב.
עכשיו יש לי עוד שאלה בקשר אליי.
בבקשה.
אני בת 73, אני קראתי, ראיתי אותך, אני גם כן לא מצליחה לרדת במשקל, וראיתי פרסום על איזה צמח, תוסף צמח, שאתה ממליץ לקחת את זה לירידה במשקל.
לא, אני לא ממליץ, אני מדבר על, על מחקר שנעשה על הדברים האלה, ואני אומר ככה, ותקשיבי למה שאני אומר, אין ירידה במשקל בלי פעילות גופנית ובלי שינוי תזונתי. אז אם את לא מסוגלת לעשות שינוי תזונתי, ואת לא מסוגלת לעשות פעילות גופנית, שום צמח, שום כדור, שום זריקה לא יעזרו.
אני יודעת, אבל אני לא יודעת, אני אוכלת מעט מאוד. לא יכולה לאכול הרבה, ואני לא יודעת למה אני לא מצליחה.
כי אם תרשמי את כל מה שאת אוכלת, אז כן. תראי שאת אוכלת מעט, אבל מספיק שאת אוכלת מעט, ובבוקר גונבת איזה רוגלה, או לדוגמה אני נותן, אני לא מדבר עלייך באופן ספציפי.
כן, אני מבינה.
כן, אנחנו עושים דיאטה, לא אוכלים שום דבר, ואז הולכים לאיזשהו מקום ואוכלים רק גלידה. ומה זה גלידה? זה כלום, אז אנחנו חוזרים הביתה ולא אכלנו כלום, כי מה זה גלידה? אבל גלידה יכולה להיות גם 200-300 קלוריות, ואז אנחנו אוכלים ארוחת צהריים ואוכלים ארוחת דיאטטית. אבל בסוף לוקחים חתיכה קטנה של שוקולד, מה זה חתיכה קטנה של שוקולד? שום דבר. כלומר, אם את רושמת את כל מה שאת אוכלת, ואת בודקת אחר כך, את רואה שאת אוכלת מעט, אבל את אוכלת הרבה קלוריות.
אני דיברתי עם החברה הזאת, אני לוקחת די הרבה תרופות, ללחץ דם, ולקולסטרול, והשאלה אם זה, אם אני אקח נגיד בתום ניסיון את הכדור הזה, אם זה לא יפגע ב...
לפגוע זה לא יכול לפגוע בשום דבר. לעזור, זה לא יכול, זה צמחי וזה לא יכול להפריע, אבל לסתור זה לא יכול, זה יכול לעזור רק... אם את משלבת פעילות גופנית ודיאטה. אז אם את מסוגלת לשלב פעילות גופנית ודיאטה, יש טעם לעשות את, לקחת את זה. אם לא, חבל על הכסף.
טוב, תודה רבה לך.
בבקשה. בבקשה. מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-907-2-2-103, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מיד אנחנו חוזרים. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים ומי איתנו על הקו. הלו?
הלו?
כן, שלום.
שלום. יש לי שאלה לפרופסור.
בבקשה. עם מי אני מדבר רק?
רציתי בעילום שמן.
אפשרי, אפשר. אפשרי, ודאי. אוקיי. רק לא בעילום גיל.
אוקיי, 69.
כן.
עכשיו, בזמנו אני עשיתי מעבדת שינה בשני מקומות, גם בבלינסון וגם במכון בו, ובזמן שינה הסיטורציה שלי 83.
כן.
בזמן שכיבה רגילה, לא שינה, זה נע בסביבות ה-92.
את סובלת מחלת ריאות? מחלת ריאות כרונית? אסתמה? כן. את, יש לך עודף משקל?
לא הייתי אומרת, אני לא רוצה, אבל גם לא עודף משקל.
אוקיי.
עכשיו, עשיתי את כל הבירור, מה שאפשר לעשות, ולא מצאו כלום. עכשיו, השאלה שלי, מה קורה עם הסטורציה שהיא ככה נמוכה?
את עוסקת בספורט?
כן, אני שוחה, אין לי שום בעיה לשחות, בעיקר שוחה.
תראי, אם סטורציה, אמרת 83?
כן, בשינה. ובשכיבה רגילה, 90-92.
וזה חוזר על עצמו, כלומר, עשית בדיקה, זה חזר כל הלילה?
כן, כן. אני מחוברת גם לסיפאפ.
אוקיי, אז אפשר להוסיף לסיפאפ. אז אני הייתי מתייעץ עם רופא ריאות.
אז הייתי. אני יכולה להגיד את השם שלו?
לא להגיד את השם שלו, אבל להגיד מה הוא אמר.
פרופסור קרסו, הוא הפך אותי, באמת, עשה לי את כל הבירור.
ואמר לך שתמשיכי לחיות ככה, ואל תעשי שום דבר.
כן, כן. אז השאלה אם זה לא עושה נזק.
תראי, אם את חיה טוב, זה נמוך לא משנה, זה אומר, למה שאלתי אם את עושה ספורט? כי אנשים שהם ספורטאים או שעוסקים בספורט, הדופק שלהם יותר נמוך, והם צריכים פחות חמצן, הניצולת של החמצן שלהם יותר טובה. אז אני מניח שאם אם את מרגישה טוב, מתפקדת טוב, אין לך שום בעיות, אין לך המוגלובין מאוד מאוד גבוה, ואין לך בבדיקות מעבדה שום בעיה, שום זהו, אז זה בסדר, זה הנורמה שלך.
כן, וככה חיים עם זה, וזה לא עושה איזה נזק.
יש לך איזה, למה עשית את המעבדת שינה?
כי היו לי בעיות שינה.
אוקיי, אבל זהו.
כן, היו לי בעיות, הייתי מתעוררת מספר פעמים בלילה, ואז שלחו אותי לבירור.
ואת ישנה עם סיפאפ?
כן.
אוקיי, בסדר
גמור. כן, זה הרבה יותר טוב, אני ישנה הרבה יותר טוב.
בוודאי.
כן. רק השאלה עם הנזק שהוא לא עושה...
יש אפשרות להוסיף חמצן לסיפאפ, אבל לדעתי זה מיותר.
ביותר.
יש אפשרות להוסיף חמצן לסיפאפ, לקחת מחולל חמצן ולהוסיף, אבל זה כדאי להתייעץ עם רופא ריאות, זה אני לא הייתי...
כן. לא, הוא לא המליץ לי, הוא אומר לי באמת עשי ספורט יותר, ותשנאים
הסיפאפ
כרגע.
אם היה חמצן, אם היה חסר חמצן, היית מתעוררת. הרי מה זה דום נשימה בשינה? דום נשימה בשינה זה מצב שבו חסר לה חמצן, ואז המוח מאיר אותך כדי שתנשמי יותר. ואם את לא מתעוררת, כי המוח יש לו מנגנונים שחסר לו חמצן, הוא מאיר אותנו.
לא, אני מתעוררת מספר פעמים.
לא, בסדר, אבל לא בגלל, מתעוררת בגלל כל מיני סיבות אחרות, אבל לא בגלל החוסר חמצן.
אז איך אני יודעת אם זה לא בגלל החוסר חמצן באמת?
כי אם זה היה חוסר חמצן, היו רואים את זה בבדיקת השינה, שהיו רואים כל פעם שהסיטורציה הייתה יורדת ל-83, היית מתעוררת. היו רואים שהמוח מאיר אותך.
הבנתי.
ואז היו נותנים לך ביפאפ, או היו נותנים לך מכשיר אחר, שהוא גם מוסיף חמצן ללילה.
הבנתי. בסדר, אוקיי.
אוקיי, כל טוב.
תודה רבה, פרופסור, ושבת שלום.
שבת שלום ומבורך, ומי איתנו על הקו?
שלום.
שלום וברכה.
שמי, נגיד חני, לצורך השידור.
חני? לצורך השידור? חני?
חני, חני.
כן, כן. וגילך לצורך תעודת זהוי?
75.
אוקיי, אני איתך.
רציתי לשאול אותך, יש לי מזה כבר כמעט שנה, יש לי כמו איזה גוש מתחת לבית החזה, לרוחב.
את אומרת, יש לי כמו איזה גוש. זה כמו איזה גוש או זה גוש?
זה לא גוש, זה כמו איזה חגורה, כמו איזה חגורה שעוטפת אותי חזק וזה כואב לי. אז לפני שנה הרופא נתן לי לעשות MRI גסטרו, ולא אישרו לי את זה. ואז הוא אמר, תראי איך את חיה עם זה, אם זה תרגישי יותר זה, אז אולי ניתן לך איזה כדורים או משהו.
לא אחד, אני, לא יודע, אני לא מצליח להבין על מה מדובר, אני מצטער.
אני
יש לך מתחת לחזה כמו גוש ארוך. כמו,
יש
כמו,
לי כמו... כמו פלטה כזאת, כמו פלטה, כמו גוש בטון שיושב לי על בית החזה.
בתחושה או, ב, או ב, 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 בנראות? אם אני מסתכל אני רואה את זה?
לא, לא רואים את זה, זה בפנים, זה משהו פנימי.
זאת תחושה פנימית של כאין, כן. כאין גוש.
כן,
אוקיי.
לרוחב, זאת אומרת, מצד ימין לצד שמאל.
ברור לי, לח... עכשיו זה ברור לי, כן.
וזה הולך, ועשיתי בזמנו גם אולטרסאונד של הקיבה, ולא יצא הכל בסדר.
אז זה מדובר כנראה במצב שהוא מצב, ש... זה, וזה לא כל הזמן, נכון?
זה היה לי ככה לפירוגין, אבל עכשיו זה ממש תופס אותי כזה חזק.
יותר, ב, יותר במנוחה או יותר במאמץ? יותר במנוחה, נכון?
יותר במנוחה.
אוקיי,
כן,
זה משהו חרדתי. שבוע. זה מתאים למשהו חרדתי. כן.
באמת?
כן.
וואו.
זה חרדה יכולה לבוא ב, לידי ביטוי בסוג של לחץ או נוקשות.
נכון.
בבית החזה. נוקשות כזאת.
נכון. נכון, כן. לא, לא בבטח, לא,
מעלה מתחת. מתחת, זה לא כאב, זה כאילו, ש, כאילו שהאור גוש. יותר קשה, כמו גוש כזה.
כמו גוש בטון כזה.
לא רואים אותו ולא ש... רואים אותו באולטרסאונד ולא רואים אותו בשום בדיקה.
לא, עשיתי אז אולטרסאונד, יצא בסדר, אמרתי אולי זה יעבור לי, אבל לא, זה לא עובר, זה הולך למעצים.
את יכולה לעשות טסט ולראות, את יכולה לקחת פעם אחת, רק לשם בדיקה, נגיד בשבת, לקחת שניים, שלושה כדורי ווליום ובן, לוריבן, משהו כזה, ותראי okay. שתרגישי את זה, יפריע לך הרבה פחות.
זה ישפיע? באמת?
כן.
כן. אוקיי.
Okay. זה, עכשיו... זה סוג של... עכשיו, מתי זה התחיל לך?
זה התחיל לפני שנה, בקצת כזה.
וקרה שלי... לפני שנה משהו שהלחיץ אותך?
לא, שום דבר.
לא. אוקיי.
Okay. לא.
קרה בבית משהו, במשפחה, בילדים, ב...
לא, 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 לא.
אוקיי,
לא.
זה בדרך כלל מתאים למשהו, עכשיו, כשהתנחה זה יותר גרוע, וכשאם את עובדת, ואם פתאום באים אנשים, ואם את צריכה לרוץ, זה יותר טוב, נכון?
כשאני קמה, נגיד, בבוקר ללכת, סליחה, על השירותים, אז אני מרגישה, הבטון הזה מפריע לי כזה,
כן, מתחת... אבל כשאת עובדת, ואת באמצע פעילות, או באמצע עם אנשים, את מרגישה את זה פחות, כשאת הולכת לנוח אחר הצהריים, את מרגישה את זה יותר.
אני לא נחה, אבל כשאני עושה פעילות זה פחות, אבל כן. גם, כן, פחות.
פחות, גם. אוקיי, זה מתאים.
אוקיי, אז אני אנסה לקחת את אבא בן, אתה אומר.
כן, כן, אבל לא אוקיי. באופן קבוע.
הבנתי.
רק בתור טסט, ואם זה בסדר, אז באופן קבוע אפשר לקחת ציפרלקס, או... או לוסטרל, או איזושהי תרופה שהיא טיפה ממשפחת ה-SSRI, משהו כזה, כדי להרגיע טיפה את המערכת.
אוקיי. עכשיו יש לי שאלה נוספת, יש לי פרקור פרוזדורים.
כן.
ושמתי את זה, וזה קורה לי לעתים מאוד קרובות, והרופא לא מציע לי עדיין לעשות את ההיפוך.
את הצריבה, לא את ההיפוך או צריבה? מה הוא לא מציע לך לעשות?
צריבה, איך קוראים לזה, לא צריבה.
יש לך היפוך, יש לך פרפור פוסדורים קבוע, כרוני או בהתקפים?
זה בהתקפים, בא לי מדי פעם ככה, לפעמים יותר.
למה שלא תעשי צריבה?
לא הציעו לי צריבה.
לא, תקשיבי, את לוקחת כדורים נגד קרישת דם?
אני לוקחת קרדילוג פעם ביום.
וחוץ מזה?
פעמיים אליקוויס.
אליקוויס 5 מיליגרם פעמיים ביום?
כן, כן.
כן, אוקיי.
אז עכשיו הייתי שוב פעם אצל הרופא, שלחו אותי לאיכילוב, לייעוץ, והרופא אמר, תנסי להוסיף טמבוקור. אבל אמרתי לו, אני מרגישה שזה מתי זה קורה לי, בעיקר... אחרי האוכל, איך שאני אוכלת, אני מתחילה לקבל את הדפיקות לב האלה. אני מרגישה מתי יש לי את הפרפורים. השאלה אם זה קשור לקיבה.
תראי, יכול להיות שהפרפורים לא קשורים לפרפור פרוזדורים, יכול להיות שיש לך תחושה של פרפור, אבל זה לא פרפור. האם חיברו אותך, האם חיברו אותך להולטר? ו...
לא, אני שחל, אני כל פעם שיש לי, אני מיד משדרת לשחל.
וגם כשאת אחרי האוכל את משדרת ורואים אחרי האוכל כשאת משדרת שזה אכן פרפור?
כן, 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 כן.
אז אני הייתי עושה צריבה וגומר את העניין.
הוא אמר לי הרופא, תנסי את המבוקור לחצי שנה, ותראה אחר כך. לא יודעת.
אני הייתי מציע להתייעץ ולבקש שיעשו לך אבלציה.
אבלציה, זהו, זה מה ש...
צריבה.
אוקיי.
כן, זה יכול לפתור לך את הבעיה, ואז את גם לא תצטרכי, אם זה יפתור לך את הבעיה, גם לא תצטרכי לקחת את הכדורים לקרישת דם, רק את הקרדילוק.
הבנתי. אוקיי. יש לי גם פלטלס, מאוד נמוך, ושאלתי האם זה לא עושה
פלטלס, כמה זה נמוך?
בסביבות ה-100, 105.
גבול תחתון של הנורמה, קצת אפילו נמוך. זה, אבל זה צריכים, את לוקחת איזה, אולי זה בגלל תרופות מסוימות.
לא, רק את התרופות האלה אני לוקחת, את הקרדילוג ואת הליקוויס, ואני לוקחת לתת פעילות של בלוטת האטריס.
אהה, אוקיי.
השימוטו.
השימוטו תירואידיטיס. אז כן. את לוקחת, טוב, ברח לי. בסדר, לא משנה.
אוקיי.
תראה, גם לי בורח כבר שמות של תרופות. אוקיי.
אוקיי, רק שאלה לי אליך, יש...
אלטרוקסין, זהו, אלטרוקסין ויוטרוקס. מה את לוקחת?
אני לוקחת סנטרואיד, זה כמו אלטרוקסין.
סנטרואיד, כן, סנטרואיד, כן. אוקיי. אוקיי.
רק שאלה קטנה, לגבי הבן שלי. יש לו, בכף היד, מאוד אדום לו, מאוד אדום לו. בעיקר בקור, בחורת, אבל זה כבר כמה שנתיים אולי, והוא משתמש במלא משחות שרופאי אור נותנים לו, וזה לא עוזר לו.
מה זה אדום? בעיקר מתחת לאצבע הראשונה והאחרונה?
לא, בכל כף היד. כף היד, אבל עליון, עליון.
כן, כן, יותר שקרוב לשורש כף היד.
לכל שורש כף היד, הכל, כל האצבעות עם הכף, הכל אדום לו, וזה אומר, אמא, אני לא יודע מה לעשות, אני משתמש בתרופות.
שיבדוק תפקודי כבד, זה נקרא פלמר אריתמה. לבדוק תפקודי כבד? לבדוק תפקודי כבד, ואם זה בסדר, אז לא להתייחס כל כך, רק להיות במעקב, רק לא להתייחס. אם התפקודי כבד וכל תפקודי הכבד תקינים, אז בדרך כלל זה לא בעיה.
הבנתי, הוא לא אוהב ללכת לרופאים, לא
בדיקות עצירה. מי אוהב ללכת לרופאים?
הוא לא הולך, הוא לא רוצה ללכת, הוא לא רוצה לשמוע, גם בדרך הטלפון הוא נתן לרופא אור להגיד לו מה לעשות עם זה, ונתנו לו כל מיני משחות.
כן.
אבל עכשיו באמת, אם אני אוכל אחר כך לראות את זה בשידור אצלך, אני יכולה להשמיע לו. מה
יכולה להשמיע לו, להיכנס ל-103 FM, לראות את הפרצוף שלי, ללחוץ עליו, ולהגיע לשיחה האחרונה שלנו.
בשיחה האחרונה,
זה
תפקודי כבד אתה אומר?
תפקודי כבד, כן.
אוקיי, בסדר גמור.
והשם של זה זה פלמר אריתמה.
איך, עוד פעם?
פלמר אריתמה. פלמר?
כן.
אריתמה.
אריתמה.
בדיוק.
אוקיי, בסדר גמור. תודה רבה רבה רבה.
כל טוב.
עד שלום לך, תודה.
כל טוב. כן, מי איתנו, הלו?
שלום, פרופסור קרסו.
שלום
אני לך. אני מאזינה קבורה. כן. אני חושבת יותר מ-10 שנים.
נו, אז יש לי יותר קבועות.
אוקיי. קוראים לי מרים ואני בת 86.
כן.
יש לי שלשול כבר חודשיים. הלכתי לרופאה, עשתה לי בדיקת דם ובדיקת צואה, ולא עבר... ואז שלחה אותי לגסטרו. הלכתי לגסטרו, והוא בדק אותי, הוא אמר לי שיש לי רקע מאוד, רקע של כל מיני מחלות, הוא לא מוכן לטפל באישה בת 86, שאני אמשיך בדיאטה, ואם לא יעבור, שאני אלך לבית חולים. והעיר את תשומת ליבי, במקרה לקחתי כדור חדש. אמרתי לו, כן, כדור בשם דולוקסטין, שזה שייך למשפחת SSRI.
כן, דולוקסטין, כן.
אז אני הפסקתי לקחת את זה, וראיתי הקלה. ראיתי הקלה, הקלה מסוימת, אבל לא כל כך היציאות שלי מאוד רכות, ועדיין לא עבר קצת פחות, יש הקלה מסוימת. רציתי לדעת מתי אני יכולה לאכול כמו שצריך, אני לא אוכלת כמו שצריך בכלל.
תראי, קודם כל, יש מזונות שהם עוצרים ומזונות שהם מקילים. מה את אוכלת בדרך כלל?
עכשיו אני אוכלת אורז ותפוחי אדמה, ביצה קשה, ואני שותה.
כמה את שותה ביום?
לפחות 6 כוסות ביום. צריך לשתות הרבה, כן.
כן, צריך לשתות הרבה, אבל גם לא יותר מדי. השתן שלך בעיר או כעיר שלא שמת לב?
אני שמה לב, אם הוא כהה, אז אני אומרת שלא שתיתי מספיק.
אוקיי, מה שאני מציע לך זה לנסות להוסיף חיידקים פרוביוטיים.
אני יכולה לאכול יוגורט במקום זה?
את יכולה לאכול יוגורט, כן. אבל לא במקום, לא במקום. במקום זה לא מספיק. כי ביוגורט הכמות של החיידקים הפרוביוטיים היא קטנה יחסית. תגידי לי, את לקחת איזה אנטיביוטיקות בתקופה האחרונה?
לא, אבל יש לי ברקע CLL, ואני לוקחת באופן קבוע 3 פעמים בשבוע פירמזון, 5 מיליגרם.
אני לא זוכר אם פירמזון עושה או לא עושה שלשולים.
לא, אני כבר לוקחת את זה הרבה זמן, כן, הרבה שנים.
בסדר, אז תוסיפי חיידקים פרוביוטיים. תקני בבית טבע חיידקים פרוביוטיים ותוסיפי אותם.
אני יכולה אחרי 5 ימים שהפסקתי לקחת הכדורים לאכול בשר?
את יכולה לאכול בשר ללא כל קשר.
כן, אני יכולה?
כן.
אני פחדתי שאני לא יכולה לאכול בשר.
למה?
אני לא יודעת, אני לא יודעת כל כך מה לאכול ומה לא לאכול. אני ירדתי כבר 4 קילו.
תאכלי פחות אוכל עם סיבים. תאכלי פחות ירקות ירוקים.
כן.
תאכלי יותר, נגיד, תאכלי יותר תפוחי אדמה, תאכלי יותר אורז.
בננה אכלתי.
בננה את יכולה לאכול.
וחוץ מזה לא אוכלת לא ירקות ולא פירות.
בסדר גמור. ותראי שהסוכר שלך בסדר? אין לך סוכר גבוה מדי?
לא, אין לי סוכר ואין לי לחץ דם גבוה.
אוקיי. זהו?
אז אני
להוסיף חיידקים
פרוביוטיים. אני יכולה לאכול בשר, כן?
את יכולה לאכול בשר.
יופי.
אבל לא רק בשר, בשר זה לא הדבר הכי בריא בעולם.
נכון, נכון,
גם בשר,
אבל
גם...
פחדתי שאני לא יכולה בכלל לאכול.
גם
שזה
בשר.
שזה יוצא לי כאבי בטן.
גם בשר, גם דגים, גם... אל תאכלי סטייק של 200 גרם.
לא,
אבל
לא,
בשר
לא.
מבושל
בשר
טוב.
רך.
בשר רך, מבושל, את יכולה לאכול, את יכולה לאכול דגים. את יכולה לאכול טופו, את יכולה לאכול...
כמה זמן אני יכולה להחזיק ככה את היציאות שהן רכות ככה?
תראי, את יציאות הכל את יכולה להחזיק עד 120. השאלה היא מה נספג ומה לא נספג. כן. עכשיו, צריכים גם לראות, את לוקחת, אמרת לי, זה את אמרת לי שאת לוקחת, לא, זה לא את לוקחת אלטרוקסין, לא.
לא,
זה חני שדיברנו איתה קודם.
אני לוקחת פרנזון, כי יש לי CLL, כבר הרבה שנים, 16 שנים.
כן.
ואם ההמוגלובין שלי יורד, אז הפרופסור...
אומר לך להפסיק את הכתבי.
לא, אומר לי פרנזון לקחת כמות יותר גדולה, מיליגרם, עכשיו אני לוקחת 5 מיליגרם, זאת אומרת, המצב של ההומוגלובין שלי בסדר.
אוקיי.
ואם זה לא טוב, אז אני במעקב אצלו.
זה העיקר, להמשיך את המעקב, ואז תהיה בריאה עד 120.
ושתהיה לי אתה בריא,
תודה
ותמשיך
רבה,
לעזור לנו.
תודה רבה. להתראות.
לכל עם ישראל. ביי.
ביי. כן, מאיתנו, הלו המאזין האחרון. הלו.
שלום פרופסור קרסו, מה
שלום? שלום, בסדר גמור, אין לנו הרבה זמן, אז בוא
אני
נזדרז.
אני יודע, אני ממש יעשה את זריז, שמי יואב, אני עליתי כבר לא פעם לשידור, אני מודה לכם. שאלה ממש קצרה, ושתי שאלות קצרות, אחד לרעייתי יש לה בדיקת מסתם, עם אקו דרך הוושת, היא קצת חוששת מזה.
אין מה לחשוש, אין מה לחשוש.
אין מה לחשוש, אוקיי.
אין מה לחשוש, זאת בדיקה שהיא פחות מגסטרוסקופיה. כן.
פחות, בסדר, תודה פרופסור קרסו. השאלה השנייה ברשותך הוא בזה נציין. אני גם לצדך כבר 4 חודשים עם ציפרלקס.
כן.
רציתי קודם כל להודות לך, יש שיפור רציני.
יופי.
השאלה אם פרופסור קרסו להמשיך ואין שום תופעות לוואי, אני על 10 מיליגרם כל יום, פעם ביום.
סוס מנצח, לא מחליפים, תמשיך, אל תדאג.
אוקיי, בסדר גמור, אני מאוד מודה לך.
כל טוב.
כל טוב, תודה למערכת.
תודה רבה, זהו רבותיי, סיימנו לבלו לפני שנודה לאייל פרנק, עורך התוכנית, למאיר הפרץ המפיקה, לנוי החסון שהייתה אחראית על הדיגיטל, למאור רטה שאחראי על הלייב, לאילי קונפלד שאחראי על השדור ב-103 FM, ולבני אלפרין ב-104.5 FM. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ומיד אחריה, שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. אז שלום לכם, יהיו בריאים, תרגישו טוב, אל תצאו מהבית בימים החמים, תישארו בבית, אל תעשו פעילויות ספורטיביות מוגזמות, תשתו הרבה, תנוחו, תנצלו את מזג האוויר הזה כדי להיות בבית, ותהיו בריאים עד 120 להתראות.